השם של השיחה הערב, ואם לא תשמעו אותי מאחור תרימו יד, השם של השיחה זה הנתיב אל הארץ ללא נתיבים. אני מקווה שאתם מעריכים את הפרדוקס, כן? הנתיב אל הארץ ללא נתיבים. ברור. ואני כמובן מתייחסת למשפט המפורסם מאוד של קרישנמורטי, שאמר, האמת היא ארץ ללא נתיבים. The truth is a pathless land. אבל האם תרגול המדיטציה הוא לא ניסיון ליצור נתיב? ליצור נתיב אל מה שאין לו נתיב. ואם אין נתיבים שמובילים אל האמת, מה אנחנו עושים פה? ולמה בודה דיבר על דרך? על נתיב. אז אני אנסה לענות על זה בשיחה הזאת. הקורס הנון-דואל הראשון שלי, הבודיסטי, השתתפתי לפני כ-10 שנים, ולא קראו לו ככה, לא קראו לו נון-דואל, ובצדק, זה לא היה השם, אלא זה היו רק ההנחיות, ואולי סטיבן ואני דיברנו קודם, אתמול, שאולי היה עדיף גם לקורס הזה לא לקרוא באיזה מין שם מפוצץ כזה, נון-דואל, וגם בכלל שזה לא שם מהמסורת הבודיסטית. אנחנו עשינו שם כאן איזשהו יבוא ממסורות אחרות, ואולי זה קצת מבלבל. אז אמרנו, אולי היינו צריכים לקרוא לקורס הזה פשוט מוישה, ולסגור עניין. ובקורס ההוא, לפני 10 שנים, לא היה לו שם כזה, אז בעצם לא ידענו למה אנחנו נכנסים, אבל ההנחיות היו בקורס מהיום הראשון עד סופו, אותה הנחיה. וההנחיה אמרה, just relax. והיינו תלמידים ותיקים, וגילינו שזה בכלל לא פשוט, just relax. ואני חושבת שמה שהקורס הוא עשה או ניסה לעשות זה לשבור את המבנה הכל כך מוצק שיש לנו בראש של מה זה מדיטציה. ומי אני או מה אני כמתרגלת מדיטציה. אחד התפקידים של תרגול רוחני באשר הוא, ואולי קצת בשונה מהגישה הפסיכולוגית, זה דווקא לא לחזק את המבנה הזה של האישיות, סלש העצמי, סלש האני, אלא קצת לפרק אותו, קצת למסמס אותו, קצת לאפשר לנו לראות דרכו, לראות אותו כפי שהוא באמת מבנה. מבנה מנטלי שאנחנו בונים. ולפעמים, במהלך החיים הרוחניים, אנחנו כבר שחררנו, או בתהליך כל הזמן של לשחרר, כל מיני אחזויות, כל מיני זהויות, כל מיני תוויות ותפקידים והזדהויות. אבל לפעמים אנחנו מגלים שאופ, בלי לשים לב, הקמנו לעצמנו מבנה חדש. שנעים לגור בו. אולי אפילו, אני אעיז להגיד, מקום קצת, אולי אפילו קצת מתנסה של מתרגלת רוחנית. מבנה רוחני. זהות כמתרגלת מדיטציה, ועוד יותר גרוע, להוסיף חטא על פשע, מורה למדיטציה. אז המפגש עם הקורס ההוא של שיילה לפני 10 שנים, עם ההנחיה הזאת של Just Relax, היא הייתה מאוד, השפעה מאוד עמוקה על המשתתפים והמשתתפות. ובאופן טבעי זה העלה אז את השאלה שעלתה גם כאן, עולה גם כאן. אז מה זה לעשות מדיטציה? מהו תרגול מדיטציה? לפני שנתקלתי בנון דואליות בודיסטית, אז הכרתי אותה מאוד לעומק מהמסורת האדווייטה, שכמו ששיתפתי כאן, הייתי באשרם והיה לי גורו, ולמעשה עד היום אפשר למצוא בהודו מורים, מורות, מאסטרים במסורת האדווייטה, או הנאו-אדווייטה שיש כיום, שיגידו לכם שאתם כבר מוארים, ושלא צריך לעשות שום דבר, כי אין מה לעשות ואין לאן ללכת. הכל כבר כאן, והמאמץ שלכם לא יקדם אתכם כהוא זה למה שכבר ישנו. שרק צריך to realize it, להפנים את זה. ורבים נהו ועדיין נוהים בשמחה אחרי המסרים האלה. כשהייתי בהודו לפני שנה, נתקלתי בכמה מפליטי תובנה שחיים שם תחת חסותו של גורו גדול, והאמת הם נראים טוב. ממש יפים, עם שקט. אז אולי זה אומר משהו. בכל אופן, המסר הזה הוא באמת מסר מאוד מפתה, והוא במיוחד הוא נותן סוף סוף מענה להרגל הפנימי והכפייתי שלנו כל הזמן כל כך להתאמץ כדי להשיג דברים. וסוף סוף אומרים לנו, אפשר לנוח, לא צריך להתאמץ. סוף סוף נותנים לנו רשות לא לעשות כלום. אבל גם רבים נשלחו הביתה על ידי המורים המוארים, ונשלחו הביתה בהצהרה שהם כבר מוארים ומוארות, ואחרי תקופה, שנה, שנתיים, הם חזרו אל המורה, חזרו להודו, וחזרו בצער ובכאב, ואמרו, משהו פה לא עובד, כי חזרנו הביתה והסבל, הסבל גדול מדי. בקורס הזה, סטיבן ואני נחרצים בהתעקשות שלנו להוכיח שלא צריך ללכת למסורות אחרות, ושהאישניות קיימת לא רק בבודיזם, אלא בתרוואדה. אפילו שהנון דואליות הוא תרוואדי למהדרין, ויש לי פה כמה סוטות להוכיח את זה. מקווה שנגיע לזה הערב. הספר האי, The Island, שזהו ספר ייחודי בנוף התרוואדי, הוא מנסה לשים מילים למה שקשה לתת לו שם. הוא אומר, במבוא, אג'ן סומדו, אחד הכותבים, אחד הנזירים, אומר, קיים קושי במילה ניבנה, הנובע מכך שמשמעותה היא מעבר למה שבכוחן של מילים לבטא. היא במהותה בלתי ניתנת להגדרה. ניבנה, נירוונה. קושי נוסף הוא שבודיסטים רבים רואים, וגם בודיסטיות, רואים בניבנה משהו שאינו ניתן להשגה. כה גבוה וכה מרוחק עד שאיננו ראויים דיינו כדי לנסות להשיגו. רובנו מותנים בדרך זו. אנו רוצים להשיג משהו או להגיע לדבר מה שאיננו בידינו כעת. ניבנה נתפסת כמשהו שאם תעבדו קשה, תשמרו על כללי המוסר, תמדטו בשקידה, תהפכו לנזירים או נזירות, תקדישו את חייכם לתרגול, אז הגמול שאולי תזכו בו הוא שבסופו של דבר תשיגו את הניבנה, למרות שאיננו בטוחים מהו הדבר. כריסטופר טיטמוס, מורה דרמה ונון דואליות, מאוד אהוב, אמר שהוא ספר בטקסט התרוואדי 108 מילים נרדפות להתעוררות, הערה, ניבנה, נירוונה. 108, הוא אמר שהוא הגיע ל-108 ושם הוא עצר. 108 חלקכם ודאי יודעים, זה מספר מקודש במסורת ההודית. שמות רבים כבר ניתנו לדבר הזה, שאי אפשר לקרוא לו חוויה, כי הוא מחוץ למחוזות של הדואליות, וחוויה היא תמיד דואלית. חופש, ריקות, האמת, הנצחי, האבסולוטי, האולטימטיבי, האלמוות, ה-unconditioned, אל תדאגו, אני לא הולך לקרוא עכשיו 108 שמות. אני רוצה להתעכב על ה-unconditioned, זה שאינו תלוי בתנאים, זה שאינו תוצאה של סיבות ונסיבות. אבל איך זה ייתכן? אנחנו מתרגלים ומתרגלים ומתאמצים ומשתדלים להסיר את המחסומים הפנימיים, את הרעלים והתשוקות והכעסים והבלבול, את החוסר שקט ואת הנמנום ואת הספק. כל זה אנחנו עושים בשביל להגיע אל ה-unconditioned, אל מה שלא תלוי בתנאים ונסיבות, אבל זה נדמה שבשביל להגיע אל מה שלא תלוי בתנאים ונסיבות צריך המון תנאים. צריך לייצר שהוא כביכול תלוי בהמון תנאים, ואנחנו צריכים לייצר המון המון תנאים, להשיל דברים, לפתח דברים, אבל כיצד ייתכן ריבוי כזה של תנאים, יכול להביא אותנו אל מה שמעבר לתנאים? כיצד ריבוי כזה של תנאים יכול לייצר מה שאינו תלוי בתנאים? זה לא הגיוני. ואם אי אפשר לייצר אותו, כי הוא לא תלוי בתנאים, אז למה לתרגל? אז אולי באמת, מורי האדווייתא האלה צודקים, כשהם שולחים אותנו הביתה ואומרים, אין מה לתרגל. מצד שני, המון אנשים לא מתרגלים. והם לא נראה שהם במצב יותר טוב מאיתנו. אז מה עושים? פעם, לפני שנים, שאלתי בדיוק את השאלה הזאת את כריסטופר. אמרתי לו, הפסיק להיות לי הגיוני לתרגל. אבל אני לא רוצה לחזור להירדם. אז מה עושים? פעם גם שאלתי את הג'יי סינג, המורה ההודי שהיה לי, איך אפשר דרך צורה, שהיא התרגול, צורה, להגיע אל מעבר לצורה? הרי על פניו זאת סתירה. איך צורה יכולה להוביל אל מעבר לעצמה, למשהו חסר צורה? ומה שאנחנו מכוונים אליו, הוא באופן אינהרנטי חסר צורה, אחרת הוא היה תלוי בתנאים ובנסיבות, ובסיבות ובסיבתיות. מה שאנחנו יודעים על ה-conditioned, על התלוי תנאים, זה שהוא תלוי תנאים, ושהוא מופיע בהתאמה, בהתאם לנסיבות ולתנאים, והוא משתנה וחולף בהתאמה עם הנסיבות והתנאים. לא משנה כמה ננסה לעצב ולמנפל ולנהל את התנאים והנסיבות, הם לעולם לא יוכלו להוביל אל מעבר לעצמם. אבל אולי יש משהו שגוי בהנחת היסוד שלנו, ואולי ככה נוכל לצאת מהפרדוקס הזה שנקלענו אליו. אם הנצחי, הקבוע, זה שאינו מת, כי הוא כבר קיים, כי הוא לא תלוי בתנאים כדי להיות קיים, אז אין סתירה בין המצב הנוכחי שלי, כולל הכל, לבין השאיפה אל מצב אחר. וזה מה שצ'ארלס כינה, ואני ציטטתי אותו פה לפני כמה ימים, שזה תרגול של חופש ולא אל חופש. Practice of freedom, not practice for freedom. For, עושה אותו, כמו שקראתי קודם, כמטרה, יעד נחשף עתידי, ולא משהו שקיים עכשיו. אבל אולי, וזה מה שאני רוצה להזמין אותנו לשקול, את האפשרות, מה שז'אן קליין היה אומר, please consider, את האפשרות שאולי ברגע הזה, הרגע הנוכחי, על כל מה שיש בו, כולל הכל, יש את כל האלמנטים הדרושים כדי שנהיה בחופש. אנחנו רגילים להתייחס לדברים מתוך נקודת ההתייחסות של הדוקה, של האמת הנאצלת הראשונה. ובמידה רבה של צדק. במיוחד כקונטרה לתרבות שלנו, לחברה שלנו, שמנסה למסך ולמצוא דרכים, אלף ואחת דרכים יצירתיות, בשביל שלא נחוש כאב, בשביל שלא לא נפתח אינטימיות עם הכאב. תעשיות של מיליארדי דולרים, משפחות בעולם המערבי, על טלוויזיה, הוליווד, אינטרנט, you name it. רק בשביל שלא נרגיש כל מיני תחושות שאנחנו קוראים להן דוקה, כמו בדידות או ריקנות או שעמום או דיכאון. וגם בזמנו של הבודה, אגב, המצב לא היה הרבה שונה, והתפיסה ההודית הרווחת בזמנו ועד היום אומרת שהכל זה מאיה, הכל זה אשליה. הגוף והכאב זה אשליה, ויש להתעלות מעליהם, להתאחד עם המוחלט, עם הנשגב, עם האבסולוט, שהחומר והגוף הם למטה, מחוטים, ושם למעלה זה הנשגב הטרנסצנדנטי. והבודה יצא נגד התפיסה הזאת, נגד ההפרדה הזאת, אם תרצו, נגד הדואליות הזאת. אפשר אולי להגיד שאנחנו כאן בקורס יוצאים, באים מהפרספקטיבה פחות של האמת הנאצלת הראשונה, יותר של האמת הנאצלת השלישית, של האין דוקה. הרבה פעמים נוטים לתרגם את ארבע האמיתות הנאצלות, האמת הראשונה שיש דוקה, האמת השנייה, הסיבה לדוקה, האמת השלישית, האפשרות לשים לדוקה קץ. אבל אם זאת הייתה רק אפשרות, היא לא הייתה אמת נאצלת. היא הייתה באה אז אחרי האמת הרביעית. חשבתם פעם איך זה שהאמת השלישית לפני האמת הרביעית? האמת הרביעית מתארת את הדרך. אם האמת השלישית, האין דוקה, הייתה תלויה בתנאים, אז היא הייתה צריכה לבוא אחרי האמת הרביעית. האמת השלישית הייתה האמת של הדרך, הנה זה מה שצריך לעשות, הנה זה איך שצריך לתרגל, הנה זה איך שצריך לחיות, הנה סילה, הנה סמדי, הנה פניה. אחרי שאכן כמו הציטוט מהאי, אחרי שתמדתו בשקידה, תשמרו על כללי מוסר, תעבדו קשה, תקדישו את חייכם לתרגול, אז התגמול שאולי תזכו בו, יהיה האמת הנאצלת השלישית, או אז היא תהיה רביעית, נון דוקה. אז נוכל אחרי כל הדרך הזאת לקטוף את הפירות של הדרך ויהיה קץ הסבל. אבל האמת הנאצלת הראשונה של הדוקה והאמת הנאצלת השלישית של האין דוקה חיות זו לצד זו, הן לא ליניאריות. כלומר, באותה סיטואציה עצמה, בלי לשנות כלום, אנחנו יכולים אולי קצת להסיט את נקודת ההתייחסות שלנו, ובנקודת התייחסות אחרת אין בסיטואציה דוקה. זה לא שהדוקה היא לא אמת, זה לא שהדואליות היא לא אמת, וזה לא שהפרספקטיבה של לא דואליות היא האמת. כי כמו שסטיבן אמר אתמול כל כך יפה, החיים הם לא דואלים והם לא לא דואלים. החיים הם החיים. החיים הם לא דוקה והם לא לא דוקה. החיים הם חיים. שלושת מאפייני הקיום המותנה, הניטשה, דוקה והנאטה, הם מאפיינים, הם לא המציאות. והם מאפיינים רק של הקיום המותנה, לא של הלא מותנה. ומה שאנחנו מציעים כאן בקורס, ובעצם זה מה שהבודה הציע, זה פרספקטיבה. נון-דואליות זה פרספקטיבה, זה מודל, זו עמדה פנימית, זו נקודת התייחסות. Point of reference. זה shift in the view. כמו שאמרתי, איזושהי הסתה או הסחה של נקודת המבט. המורה הטיבטי צ'וגיאם טרונגפה רינפוצ'ה אומר, בכמה מסורות בודיסטיות התפיסות החושיות נתפסות כבעייתיות. התפיסות החושיות, כן? הראייה, השמיעה, הטעימה, המגע, ההרחה, הן נתפסות כבעייתיות בגלל שהן מעלות שוקות ופחדים ארציים. וכן אתם תראו בכל מיני מקומות שכתוב guard your senses, guard your sense doors, תשמרו על על פתחי החושים, תשמרו על הדלתות או השערים של פתחי החושים. אבל טרונגפה רינפוצ'ה אומר, בגישה שלנו, הטיבטי או הדזוגצ'ן, במסורת שלנו, מתייחסים אל התפיסות החושיות כאל מקודשות. מתייחסים אליהן כאל טובות מטבען. הן מתנה טבעית, יכולת טבעית, שיש ליצורי אנוש. הן מקור של חוכמה, של תבונה. כל מה שקיים בעולמנו שווה לחוות אותו. כך שהדואליות עצמה היא לא בעיה. הבודה ציין שלוש דרכים להשתמש באני, אני, במילה אני. או שלוש סיבות. אחת זה מתוך בלבול, אחת מתוך גאווה, ואחת מתוך קונבנציה. כאמצעי עזר מיומן ומקובל. אז למה הכוונה שבאותה סיטואציה עצמה אפשר לחוות דוקה ואפשר לחוות נון דוקה? אז לדוגמה, כשיושבים במדיטציה ומתחילים להרגיש כאב ברגל או בגב, ועולה תהייה, האם לשנות תנוחה? מוכר? או שזה רק אצלי? ואולי אחרי כמה תהיות כאלה, משנים תנוחה. מנקודת מבט אחת, חווינו דוקה. מנקודת מבט אחרת, חווים התרחשות. יש התרחשות של ישיבה. אחר כך יש התרחשות של כאב ברגל או בגב. יש התרחשות של תהיות. ויש התרחשות של שינוי תנוחה. אם מוציאים את זה שחווה מהתמונה ויש רק חוויה או רק התרחשות, איפה פה הדוקה? היום ישבנו באחת הקבוצות בצל, תחת העץ, והשמש קצת זזה כל פעם. אז כל פעם קצת זזנו עם הכיסאות. הייתה שם התרחשות של תנועה. הייתה שם התרחשות של צל, התרחשות של שמש, והתרחשות של תנועה. איפה פה הדוקה? יש זרימה של החיים. החיים זורמים דרכנו ומבטאים את עצמם בכל מיני דרכים. ולדרכים האלה אנחנו קוראים התרחשות. אפשר להגיד טוב, אבל מה עם העצב? או הכעס? או הדיכאון, או תשוקות מיניות. מה איתן? האם הם מחוץ לזרימה של החיים? האם הם לא גם ביטוי של החיים? ואם נזוז קצת הצידה, בתוכנו, האם הם לא יחליפו ויעברו אפילו קצת יותר מהר? במילים של ניסגדת המהרז', כמו המולת הגלים ודממת המצולות של האוקיינוס שמתקיימות זו לצד זו באוקיינוס. המולת הגלים ודממת המצולות, המולת הגלים ודממת המצולות מתקיימות זו לצד זו באוקיינוס. התנועה הזאת של החיים שאני מדברת עליה, שאולי יהיה נכון גם לדבר עליה בהקשר של טראסט, בהקשר של לתת באמון, אבל זה לא הנושא של השיחה היום, אז אני לא אכנס לזה. אבל זה מה שהביא אותנו לכאן. אז אולי אפשר באמת קצת, כן, להתרווח לתוך התנועה הזאת של החיים. אם היה לה מספיק שכל להביא אותנו לכאן, אז אולי היא גם יודעת מה שהיא עושה כשאנחנו כאן. התנועה של החיים אולי גם שמה לנו בלב את הרצון להתעורר. מי זה אנחנו שמנו את זה בלב שלנו? אנחנו יודעים איך? אנחנו יכולים להיפטר מזה? לאחרונה באחת הדרשות המאוד מאוד יפות שאני מאוד אוהבת, הבודה אומר לאחד הנזירים שבא אליו עם קושי, הוא אומר לו, bear with it, ביקו. תישא את הכאב, נזיר. הוא לא אומר לו, עזוב אותך משטויות, זה הכל מאיה ואשליה. הוא אפילו לא אומר לו, תנשום, תתבונן בזה. הוא אומר לו, תישא את זה. יש כאב בחיים. הגישה שאנחנו מציעים כאן, הגישה לא דואלית, לא מציעה להתכחש, או לעצום עין, או לשלול כאב, קושי, פיזי או רגשי. אלא אולי כמו המולת הגלים ודממת האוקיינוס, הדברים יכולים להתקיים בנו זה לצד זה. ההנחיות הלא דואליות הכי טובות ששמעתי, וזה חשוב שגם יהיו לנו הנחיות. אוקיי, הבנו, הפנמנו, עכשיו מה לעשות? אז ההנחיות הכי טובות, ההנחיות הלא דואליות הכי טובות ששמעתי מקריסטופר, קריסטופר טיטמוס, שאני מאוד מאוד ממליצה לכם לא לוותר לפגוש אותו כשהוא יהיה כאן בחגים. וההנחיה שלו הייתה פשוטה, הוא אמר, take the problem out of life. תוציאו, תיקחו את הבעייתיות מהחיים. הוא אמר, החיים הם לא פרובלמטיים מטבעם. ואני חושבת שההנחיה הזאת היא הנחיה טובה, במיוחד לאור הפתולוגיזציה שאנחנו עושים לעצמנו ולחוויות שלנו. השיפוט במילים אחרות, והביקורת העצמית על מה שמופיע. העייפות, השעמום, חוסר שקט, ספק, השתוקקויות. You name it. כולנו מכירים. איך זה היה יכול להיות לחיות את החיים כאילו שום דבר הוא לא בעיה? כאילו החיים אין להם שום אספקט פרובלמטי. גם הדיכאון, גם הפחד, גם הכאב, גם הספק. הבודה אמר, משל נורא נחמד, דימוי, אם נשים כפית מלח בכוס מים, המים יהיו מאוד מאוד מלוכים. אם נשים כפית מלח בגנגה, במימי הגנגה, לא נרגיש בכלל את הטעם, כי המלח ייבלע במרחבים. זה מה שהתרגול שאנחנו מזמינים אתכם אליו כאן, זה תרגול שמגדיל את המרחבים הפנימיים. וכשהמרחב הפנימי רחב יותר, spacious יותר, גדול יותר, אז הכפית מלח של הספק, של הדיכאון, של הכעס, של העצב, נבלעים בתוך המרחב הפנימי. נקודת ההשקפה שלנו מציעה שניבנה היא כאן ועכשיו. ושהאי, האיילנד, הוא מטאפורה, אני אקריא את זה, את הציטוט במדויק, האי, שהכוונה היא, שהציטוט הוא האי שמעבר לו לא תוכלו ללכת, הוא מטאפורה למצב של היות ער ומודע. למצב של היות. בניגוד לרעיון של הפוך למואר וער בעתיד. אם נביט על הדברים באופן זה, הרי שניבנה היא כאן ועכשיו. זה אינו הישג עתידי. המציאות היא כאן ועכשיו. זה כל כך פשוט, אבל מעבר לכל תיאור. לא ניתן לזכות בזה ואפילו לא לקבל את זה דרך הנחיה. האפשרות היחידה היא להתוודע על זה כל אדם בעצמו. במסורת יש דימוי של אצבע שמצביעה אל הירח, אל האור, אל היד הנחשף. במסורת מזהירים אותנו לא לבלבל בין האצבע, שהיא רק סמן, לבין המהות שאליו היא מצביעה. זוהי השקפה דואלית. מנקודת השקפה לא דואלית, האצבע המצביעה ומה שהיא מצביעה עליו הם אותו דבר. נירוונה וסמסרה הם אחד. ואולי נגלה דרך נקודת ההשקפה הזאת שכל דבר מצביע וכל דבר מוצבע. כל דבר מצביע אל עצמו. כל דבר, התחושות, הרגשות, המראות, הצלילים, המחשבות, הוא החומר שממנו עשויה ההתעוררות, כאן ועכשיו. אז השאלה היא שוב, איך מתרגלים את זה? זו שאלה באמת מתבקשת. ויש לי איתי כאן שתי סוטות, אחת יותר מפורסמת, סוטה לבהיה, אחת פחות מפורסמת, קלה כסוטה. אבל, מחמת קוצר הזמן, לא תהיה לכם ברירה, אלא להישאר פה עוד יום, בשביל לשמוע את ההמשך. זה היה סוג של טיזר, זה היה, איך אומרים, היום יש טריילרים. אני חושבת. כן, טריילר. כי אני לא רוצה להתחיל עכשיו להיכנס לטקסט ולהסביר אותו, זה יהיה עכשיו הרבה, אז הישארו עמנו, נצא להפסקת פרסומות וכבר נחזור עוד יומיים. אבל כן אני אגיד שההנחיות שאנחנו נותנים, שנתנו עד עכשיו כאן, מכוונות אותנו למקום הזה. הנחיות של הרפיה, של פתיחות, של אינטימיות עם החוויה, של חוסר מאמץ, של לקחת את הפרובלמטיות מהמצב, של relax, dropping in. אני אקריא רק שני דברים, שני ציטוטים שאני אוהבת. שלושה. אחד זה מהמורה אדווייטה פונג'ג'י, שאומר, אל תשתוקקו לחופש בעתיד, ואל תתאמצו להשיג אותו עכשיו. בין שני אלה, מה אתם רואים? ציטוט שיר של נושל קן רינפוצ'ה. Rest in natural great peace, this exhausted mind, beaten helpless by karma and neurotic thoughts. Like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. אז בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף. ואני אקריא את זה שוב. Rest in natural great peace, this exhausted mind. Beaten helpless by karma and neurotic thoughts. Like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace.